ערב טוב וברוכים הבאים. אנחנו ממשיכים בלימוד המאמר שיר המעלות לדוד, הנה מה טוב ומה נעים. הגענו ברוך השם לסעיף A במאמר. אנחנו נעשה סיכום, תקציר של הנקודות שלמדנו עד כאן, ונמשיך הלאה בעזרת השם בסעיף A. המאמר פתח בציטוט של הפסוק בתהילים, הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. הבאנו כמה ביאורים מי הם האחים, מה זה נקרא שבת, מה התוספת של יחד. דיברנו שמדובר כאן על אחדות בין קודש הבריחו לכנסת ישראל, או בין עם ישראל בינם לבין עצמם. וזה גם משל בין חתן לכלה, שהמשל הזה בעצם גם מסייע לנו להבין את הנמשל. אמרנו שכל הבחינות הללו באחווה מביאים וגורמים אחד את השני, והתובנה היא בעיקר בפסוק כשמן הטוב על הראש. עדיין לא ביארנו את הקשר. כדי להבין את זה הקדמנו עם הסיפור בזוהר שרבי שמעון בר יוחאי, כדי להוריד גשם, הוא אמר דבר תורה על הפסוק הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. השאלה שנשאלה, אנחנו תמיד יודעים בסיפורים בגמרא שבזמן של בצורת לא עלינו, כדי לפעול לירידת גשם, היו בעצם מתפללים, גוזרים תעניות, כמו חוני המעגל שהזכרנו אותו. אז איך זה שרשב"י פעל את זה על ידי אמירה דברי תורה בכלל בלי שום יגיעה ושום מאמץ? אז אמרנו שתפילה באמת דורשת יגיעה והשתדלות. כי תפילה היא מלמטה למעלה. התחתון, המתפלל, נמצא בדרגה התחתונה למטה, והוא מבקש ומשתדל שהתפילה שלו תעורר המשכה מלמעלה. לעומת זאת, רבי שמעון בר יוחאי, אצלו היה משהו מיוחד. הוא המשיך את השפע מלמעלה למטה, על ידי תורה. וכשממשיכים את השפע מלמעלה למטה, זה בלי יגיעה ובלי עבודה. ולרשב"י הוא היה מיוחד בזה. דווקא רשב"י יכל בלימוד התורה שלו לפעול פעולות שבדרך כלל רק תפילה פועל. תפילה פועל שינוי בעולם, כמו שרואים במציאות שאדם לא עלינו שהוא חולה, התפילה מביאה לו רפואה כשהתפילה מתקבלת וכדומה. תפילה עושה פשוט שינוי בעולם. רשב"י היה מיוחד בכך שבתורה שלו הוא גם עשה שינוי בעולם. כדי להבין את התורה של רשב"י ואיך הוא עושה שינוי בעולם על ידי התורה שלו, אז הערכנו להסביר מה באמת ההבדל בין תורה ותפילה. וכדי להבין את ההבדל בין תורה לתפילה, הבאנו בעצם משל, דוגמה, את ההבדל בין ברכה ותפילה. ומה ההבדל בין ברכה לתפילה? יש בכל אחד מהם מעלה שאין בשני. בתפילה בכלל הוא מלמטה למעלה. המתפלל נמצא למטה. בברכה זה הפוך, זה מלמעלה למטה. מי שמברך נמצא למעלה. אבל המעלה הזו של המברך שהוא נמצא למעלה, היא לא מעלה מוחלטת, כי בתפילה יש מעלה יותר גדולה. מה המעלה בתפילה? שתפילה יכולה לפעול השפעות חדשות, המשכות חדשות שבכלל לא נמצאים במקור המגיע לאותו אדם, התפילה יכולה לפעול את זה. לעומת זאת ברכה, ברכה יכולה לרדת רק אם יש לך במקור משהו שמגיע לך, אז הברכה תרד. אבל אם חלילה במקור אין שום דבר, הברכה לא תעזור. כמו שהבאנו את הדוגמאות מיעקב ובניו, יעקב ונכדיו, דיברנו בשיעורים הקודמים. אז אם כך, יש בתפילה מעלה יותר גדולה מאשר בברכה. כי ברכה ממשיכה רק את מה שקיים, ותפילה יכולה גם לעורר דבר חדש. הוספנו בפרק ד' מה שלמדנו, שהמעלה הזו שיש בתפילה שיכולה להמשיך ולעשות שינוי בעולם, פשוט להמשיך דבר חדש, יש תחום מסוים בתורה שזה גם עושה את אותו דבר. איזה תחום? זה תחום של פסקי דינים. פסק דין בתורה יש לו כוח, שברגע שפוסקים עם מקורות שעל פי תורה צריך להיות כך וכך, אז זה פשוט פועל שינוי בעולם. פסק דין של תורה במידה מסוימת הוא דומה לתפילה, שהתפילה יכולה לעשות שינוי בעולם, וגם פסק דין יכול לעשות שינוי בעולם. דוגמה לדבר, הבאנו את הסיפור של רבי פנחס בן יאיר, שהוא הגיע לנהר גינאי והוא אמר לנהר שהוא מבקש ממנו שיפסיק לזרום כדי שהוא יוכל לעבור בתוכו. אז הצורה איך רבי פנחס בן יאיר עשה את זה, הוא הסביר לנהר שעל פי פסק דין הוא חייב לזוז הצידה, כי רבי פנחס בן יאיר הולך לעשות כרגע את רצון הבורא בפדיון שבויים, והנהר מלכתחילה נברא באופן כזה שהוא לא יוכל להפריע לזה. אז הוא בעצם פסק דין, הוכיח שעל פי פסק דין של תורה הנהר חייב להתייבש כרגע ולתת לו לעבור, ובעצם הפסק דין יש לו כוח שעשה שינוי בעולם. אפשר לשלמות הדבר להביא סיפור מעניין, מפורסם, שישיבת חב"ד בקריית גת היה לה חובות מאוד מאוד גדולים, והרב של קוממיות, הרב מנדלסון, עליו השלום, עבר פעם ליד הרבי בעת חלוקת הדולרים, וביקש ברכה מהרבי לישיבה. אז הרבי אמר לו שהוא יעמיד בית דין, ושיפסקו, כמובן עם מקורות והסברים, שהישיבה חייבת לצאת מהקשיים ומהחובות, ובמילא העניינים הסתדרו. ואכן זה מה שהוא עשה, ותוך זמן קצר נהיה פשוט מהפך ושינוי ויציאה מכל החובות שהיה להם. זאת אומרת, לפסק דין שרבנים פוסקים על פי הלכה, יש לזה כוח לעשות שינוי בעולם, וזה אם כך המעלה שיש בפסקי דין ביחס לתפילה. אם נסכם את מה שאמרנו עד כאן, יש לנו שלושה מצבים. יש לנו ברכה, ויש לנו תפילה, יש לנו סתם תורה, ופסקי דין בתורה, אפילו ארבעה מצבים. ברכה, יש לה מעלה, היא באה מלמעלה למטה, אבל יש לה מגבלה שיכולה להמשיך רק מה שקיים בשורש. תפילה, יש לה מגבלה, היא באה מלמטה למעלה, והיא דורשת הרבה מאמץ, אבל יש לה מעלה שהיא ממשיכה מלמעלה, באופן של יהי רצון, רצון חדש. תורה, יש לו מעלה שזה בא מלמעלה למטה, אבל זה לא עושה שינוי בעולם. פסקי דין שבתורה, יש להם מעלה שהם גם באים מלמעלה, מלמעלה למטה, וגם יכולים לעשות שינוי בעולם. אם כך, תורה מול תפילה, לכאורה, יש לתורה, לפסקי דין של תורה, כמו תפילה, אדרבה. אולי יש מעלה בפסקי דין של תורה לגבי תפילה, כי תורה זה מלמעלה למטה, ותפילה זה מלמטה למעלה. אומר הרבי בתחילת אות ה', אלא, למרות שהסברנו שהתורה יכולה בהחלט לחולל ניסים, התורה יכולה להמשיך המשכות של למעלה מסדר ההשתלשלות, התורה יכולה, כמו רבי פנחס בן יאיר, לייבש את הנהר, אבל אף על פי כן, מעלה בתפילה לגבי תורה. יש בכל זאת מעלה בתפילה שגם פסקי דין של תורה אין להם את המעלה הזו. מה המעלה בתפילה לגבי תורה? כי תורה בסופו של דבר היא חוכמה. תורה היא חוכמה עם כללים, עם סדר, אז גם כשתורה פוסקת משהו מסוים, זה לפי כללי התורה. אז אם זה לפי כללי התורה, לפי ההיגיון של התורה, אז אם לפי כללי התורה אין מקום לשינוי, לא יהיה שינוי. כמו שאומר בהמשך המאמר. וחוכמה, כיוון שתורה היא חוכמה, אז גם החוכמה דה תורה, שלמעלה מהחוכמה דה מעשה בראשית. גם כשמדובר על חוכמת התורה, שחוכמת התורה היא מאוד מאוד גבוהה, יותר מאשר העולם. אבל היא בין ארוך לגבי אור אינסוף. אור אינסוף הוא בין ארוך יותר גבוה מחוכמת התורה גם כן. במילא התורה גם כן יש לה איזשהו גבול. אז אם האדם באמת לא ראוי לקבל השפעה, לפי כללי התורה הוא לא ראוי לקבל השפעה, אז הוא לא יקבל השפעה. התורה לא תשנה את המצב. אבל ועל ידי התפילה ממשיכים רצון חדש מאור אינסוף. שלמעלה גם מהחוכמה זה תורה. אבל תפילה, תפילה יש לה כוח. לתפילה יש כוח עצום יותר אפילו מהתורה. כי התפילה יכולה להשפיע ולהמשיך, גם אם על פי הכללים של התורה לא מגיע לבן אדם, בכל זאת התפילה של היהודי יכולה לעורר רצון חדש לגמרי. זאת אומרת, לתפילה אחרי הכל יש את המעלה לכאורה הגבוהה ביותר. וכדי לחזק את זה, הרב מביא פה בהערה 29, הוא שולח לספר של הרב יצמח צדק, לאור התורה על פרשת נסו, הוא לא מביא כאן את כל העריכות שמופיע שם, אבל שם יש דבר מעניין. אדמו"ר הזקן, הרב יצמח צדק, מתייחס שם לסיפור שמופיע בגמרא. גמרא במסכת ברכות מספרת סיפור על רבי חנינא בן דוסא, שהוא הלך ללמוד תורה אצל רבי יוחנן בן זכאי. קרה מקרה שבנו של רבי יוחנן בן זכאי, לא עלינו, נהיה חולה. אמר רבי יוחנן בן זכאי לרבי חנינא בן דוסא, שהוא התלמיד שלו, הוא אמר לו, חנינא בני, בקש עליו רחמים ויחיה. הוא ביקש מרבי חנינא בן דוסא, התלמיד שלו, שיתפלל על בנו כדי שהוא יחיה. מספרת הגמרא, הניח ראשו בין ברכיו, רבי חנינא בן דוסא התחיל להתפלל, שם את הראש בין הברכיים, וביקש עליו רחמים וחיה. ביקש רחמים על הבן של רבי יוחנן בן זכאי, והוא עברי הבן. ממשיכה הגמרא ואומרת שאמר רבי יוחנן בן זכאי, אמר על עצמו שרק רבי חנינא בן דוסא הצליח לעשות את זה. הוא אמר על עצמו, אלמלא הטיח בן זכאי את ראשו בן ברכיו, כל היום כולו לא היו משגיחים עליו. אמר על עצמו, אם אני בן זכאי, כל היום הייתי מתפלל, הייתי שם כל היום את ראשי בן ברכיי, לא הייתי פועל שום דבר. אבל תלמידי רבי חנינא בן דוסא עשה את זה. אמרה לו אשתו, אומרת הגמרא שאשתו של רבי יוחנן בן זכאי שמע את זה, אז אמרה לבעלה, וכי חנינא גדול ממך? אתה מסביר שאתה לא היית מצליח לפעול את זה. רבי חנינא תלמידך פעל את זה. האם תלמידך רבי חנינא יותר גדול ממך? אמר לה, אז הוא ענה לה, לאו, לא שהוא יותר גדול ממני, אלא הוא דומה כעבד לפני המלך, ואני דומה כשר לפני המלך. פשט הפשוט הוא שהעבד יכול להיכנס למלך יותר מאשר השר יכול להיכנס למלך. לשר יש זמנים, אתה יכול להיכנס למלך. העבד נכנס הרבה יותר. אבל זה הסיפור בגמרא. הצמח צדק מסביר שם באור התורה על פרשת נשוא, מה באמת פנימיות ההסבר. רבי יוחנן בן זכאי, היה לו מעלה עצומה, מעלת התורה. חוכמת התורה העירה בו. חוכמת האצילות העירה בו. מצד חוכמה, מצד חוכמת התורה, יש כלל שאומר אין איסורים בלא אבון. אז אם יש לו עלינו איסורים, יש סיבה לאיסורים. אז רבי יוחנן בן זכאי אומר על עצמו, אני בא מצד מעלת התורה, יש בתורה גם כן כללים. אז איך אני יכול לשנות את הכללים? איך הוא יכול לבקש את ביטול האיסורים כשעל פי תורה יש מקום לאיסורים? אבל רבי חנינא בן דוסא עניינו היה תפילה. ותפילה הוא יכול להמשיך מחילה וסליחה מאין סוף ולבטל את האיסורים. ובזה יוצא עם כך שיש מעלה בתפילה על תורה. נחזור לעניין, לתוכן הדברים שכתוב כאן בפרק, שלכאורה הגענו לשלב שיש מעלה בתפילה יותר אפילו מתורה, יותר אפילו מפסקי דין של תורה, כי תפילה יכולה לעשות שינוי מהותי והמשכה אלוקית חדשה. אז אם כך חוזרת השאלה לכאורה לתחילת הדברים, אז למה כשהיה צריך גשם, אז רבי שמעון בר יוחאי פעל את זה על ידי תורה? לכאורה לתפילה יש מעלה יותר גדולה שיכולה לעשות שינוי. פה באה הנקודה שבעצם הרבי אמר את זה כבר במאמר בסוף, באמצע עוד ב', שרבי שמעון בר יוחאי אצלו היה מעלה מאוד מיוחדת בלימוד התורה שלו. דווקא רבי שמעון בר יוחאי בעסק התורה שלו הייתה את מעלת התפילה, דהיינו הוא יכל לעשות שינוי אמיתי אפילו למעלה מהחוכמה של התורה, יכל רבי שמעון בר יוחאי לעשות בתורה שלו, אצלו היה משהו מיוחד. ועכשיו פה יבוא הביור. על פי זה יש לומר, מה באמת מעלת רשב"י בתורה שלו, לגבי כל חבריו התנאים. כשחבריו התנאים היו צריכים לעשות שינוי בעולם, הם היו צריכים להביא פסק דין שהתורה מחייבת שאכן צריך להיות שינוי בעולם. זה לא שהם היו אמרו דברי תורה וזה קרה. הם היו צריכים בתורה עצמה לפעול את הסיבה לשינוי. רשב"י היה מיוחד. נקרא את הלשון במאמר. על פי זה יש לומר, דחידוש בזה שרשב"י המשיך ירידת גשמים על ידי אמירת תורה. לגבי המופתים העצומים שעשו כמה תנאים והמוראים על ידי עסק התורה שלהם, מה החידוש של רשב"י? מה רשב"י פעל יותר מאשר כל התנאים והמוראים פעלו? הוא שהשינוי בעולם שעשו כל התנאים והמוראים. כשהתנאים והמוראים עשו שינוי בעולם, איך הם עשו את זה? הוא על ידי שהמשיכו וגילו שכן הוא על פי חוכמת התורה. התנאים פשוט גילו שעל פי כללי התורה, על פי חוכמת התורה, אז צריך להיות כך וכך. אז כמו שהוא מביא בהערה 31 מתורתו של המגיד ממזריץ', שזה שיש את הלשון שקדוש ברוך הוא גוזר וצדיק מבטל, כך כתוב במועד קטן, אומר המגיד זה כמו אבא שאומר חידוש בתורה, והבן יש לו חריפות ופלפול, ומגודל החריפות והפלפול של הבן הוא סותר את דברי אבא שלו. זאת אומרת, זה כמו שיש את הלשון שכתוב בבבא מציעא, שעם ישראל אמר להם הקדוש ברוך הוא, נצחוני בניי נצחוני. מה שהצדיק מבטל את הגזר דין, מה בעצם הצדיק בא? הוא אומר שעל פי חוכמת התורה, כך צריך להיות. זה לא שהצדיק אומר, אני מבקש שזה יתבטל. זה לא אמירה סתמית. זה אמירה עם טעם, עם הסבר, עם מקור. רק יש לצדיק חריפות ופלפול, שהקדוש ברוך הוא נותן לו את היכולת לגלות שעל פי תורה צריך להיות לא כמו הגזרה שנגזרה באופן שהיה נראה, אלא הוא מראה שהרצון הפנימי של הקדוש ברוך הוא בתורה הוא אחר. אז זה הדרך שהתנאים והמוראים היו עושים שינויים בעולם. הם היו צריכים להתמודד עם הבעיה, להסביר למה לפי כללי התורה צריך להיות שינוי. אבל רשב"י אצלו היה משהו אחר. כשרשב"י הוריד גשם, לא מוצאים בדברי תורה שלו שהוא הביא שם איזה פסק דין, למה אסור שיהיה באותו זמן בצורת וצריך שיהיה גשם. אלא נראה את הלשון. והחידוש די ירידת מטר על ידי שרשב"י אמר דרוש בפסוק הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. מה החידוש ברשב"י, ברבי שמעון בר יוחאי? שהוא אמר דברי תורה על הפסוק הזה, מה החידוש? הוא דאגם שהדרוש שאמר, המאמר המסוים שרשב"י אמר באותו הזדמנות, שייך רק לעניין המטר בכלל. אמנם יש באותו תוכן רמז כללי לנושא של גשם. לא שמוזכר שם בפועל גשם, ובוודאי גם לא היה בו, אבל לא היה בו רמז שהעולם היה ראוי אז למטר. לא נאמר שם בכלל על העובדה שהעולם ראוי כרגע לגשם. מדובר שם רק על הנושא הכללי של גשם, כי מדובר שם במאמר שאמר רבי שמעון בר יוחאי על המעלה של ייחוד משפיע ומקבל, ייחוד חר ונוקבה, שזה מושג הגשם, ירידת השפעה מלמעלה למטה. אבל לא דובר שם בדברים של רשב"י שיש סיבה שבאותו זמן דווקא צריך לרדת גשם בעולם. הספיק רק שהוא אמר את הדברי תורה האלה. כי יכול באמת להיות שעל פי חוכמת התורה העולם לא היה ראוי לגשם. רשב"י יכול להיות ראה שעל פי התורה הוא לא יכול למצוא סיבה למה העולם ראוי לגשם, ולכן גם פסק דין לא יעזור, כי על פי תורה לא היה חלילה צריך להיות גשם באותו זמן. ולמרות זאת רשב"י עשה את השינוי. למה? כי התורה של רשב"י יש לה משהו מיוחד, כמו שהוא אומר את המשך לשון המאמר, ונמצא שגם על פי חוכמת התורה שלמעלה משורש העולם. לא היה העולם ראוי למטר, העולם גם אם אז הוא לא היה ראוי לגשם לפי כללי התורה, וזה שירד אז מטר, זה שבכל זאת רשב"י פעל שירד גשם, על ידי אמירת הדרוש, רשב"י אמר את המאמר והוא פעל שירד גשם, איך הוא פעל את זה? הוא לפי שעל ידי אמירת הדרוש, בגלל שרשב"י אמר את הדברי תורה הללו, המשיך מאור אינסוף של למעלה מהחוכמה דתורה, הוא המשיך כמו בתפילה, בדוגמת ההמשכה של די תפילה. מה המעלה בתפילה? שממשיכים רצון חדש מלמעלה, שגם אם על פי כל הכללים מגיע חלילה שיהיה איסורים, שיהיה בצורת, שיהיה משהו לא טוב חס ושלום, באה התפילה ויכולה לעשות רצון חדש. רשב"י בתורה שלו הוא כמו תפילה, הוא מלמעלה למטה משפיע ופועל שיהיה שינוי בבריאה, שינוי אפילו למעלה מחוכמת התורה. זה מעלה עצומה שיש לתורת רשב"י שאין אותה לכל התנאים והמורים המוראים אחרים. מה באמת הסיבה שרשב"י יש לו בתורה שלו דבר כל כך נפלא? ויש לו מה? דזה שעל ידי אמירת תורה דהרשב"י נמשך מאור אינסוף שלמעלה מחוכמת התורה. מה הסיבה שרשב"י יכול על ידי התורה שהוא אומר להמשיך המשכה כזו שהיא אפילו יותר גבוהה מאשר החוכמה של התורה? כי בפנימיות התורה מאיר בגילוי אור אינסוף. יש בתורה את החלק של הניגלה, החלק של הניגלה זה הגוף של התורה, ויש את הפנימיות של התורה. הפנימיות של התורה זה הנשמה של התורה. מה בכלל ההבדל בין גוף לנשמה? גוף מוגבל. גוף מצויר בצורה מאוד מאוד מסוימת. נשמה היא לא מוגבלת. לנשמה אין ציור. אותו דבר ההבדל בין גוף לנשמה, זה גם יהיה ההבדל בתורה, בין תורת הניגלה לפנימיות התורה. תורת הניגלה היא מלובשת בדברים גשמיים. בדברים מוגבלים. כל הנושאים המדוברים בתורת הניגלה, מדובר על פרה, על שור שנגח, על טלית, על דברים גשמיים מוגבלים. וגם כל פרט והלכה שבתורה, הוא בא בסדר וכלל, יש כללי הפסיקה וכללי הלמידה, ויש כל דבר רשימה, אם זה ביורד דעה, מה טרף, מה קשר, איך עושים דווקא בצורה כזו ולא בצורה אחרת. התורה נמצאת בתבניות מוגבלות. כי התורה, תורת הניגלה הכוונה, זה הגוף של התורה. הגוף יש לו גבול. לעומת זאת פנימיות התורה, פנימיות התורה עוסקת בגילוי של הקדוש ברוך הוא הבלתי מוגבל. אז פנימיות התורה, מכיוון שאין לה מידה וגבול, אז אין אצלה את הכללים הקיימים, כללי הפסיקה, כללי הלימוד, כללי הסדר, כפי שזה בגוף של התורה, כפי שזה בניגלה של תורה. ולכן אצל רשב"י, שהוא היה מקור פנימיות התורה, המקור של פנימיות התורה זה רשב"י, הוא המקור של ספר הזוהר, ובכלל המקור של פנימיות התורה בא על ידי רשב"י. לא רק שרשב"י הוא מקור של פנימיות התורה, אלא וגם בלימוד הניגלה שלו העיר הפנימיות. רשב"י, גם כשהוא למד עניינים בניגלה, הוא למד הלכות שקשורים לגשמיות, אם הוא למד את פרק אילו מציאות, שניים מוחזים בתלית, או המחליף פרה בחמור, או שור שנגח את הפרה וכדומה, אז הוא לא למד את זה רק ברובד החיצוני, הוא לא למד את זה רק כמו הלכות גשמיות שמדברות על תלית גשמי או על בהימות גשמיות, אלא הוא למד כל דבר איך שלומדים את זה בעולמות העליונים. כל הלכה הוא למד את זה במשמעות אלוקית. זה היה רשב"י. דוגמה לדבר, יש בכתר שם טוב, מהבעל שם טוב, מופיע שם דוגמה איך לומדים בישיבה של מעלה, בגן עדן, איך לומדים הצדיקים את המשנה של תחילת מסכת אילו מציאות שניים אוחזים בתלית והם מתפקחים. זה אומר אני מציטייה וזה אומר אני מציטייה. איך לומדים פה בעולם הזה את המשנה? בגשמיות יש דת, יש תלית, יש בגד, ושני אנשים שאוחזים בבגד ומתווכחים מי מצא את הבגד ולמי הוא שייך. איך בגן עדן לומדים את אותה הלכה ממש? אומר הבעל שם טוב שמכיוון שכל דבר בעולם יש לו ניצוץ קדוש, כשיהודי מקיים מצווה על ידי חפץ גשמי, הוא לוקח אור של בהמה ועושה מזה תפילין, הוא לוקח צמר ועושה מזה ציצית וכדומה, הרי על ידי הפעולה באותו חפץ גשמי, פעולה של רצון השם מצווה, אז מעלים את הניצוץ של הקדושה שקיים באותו חפץ, ומעלים אותו למעלה, מתקנים אותו. הבן אדם, ברגע שהוא עושה את המצווה, הוא מעלה את הניצוץ, אז יש לו גם שכר, יש הרי פסק דין בהלכה, כמו שכתוב בפרקי אבות, עשה מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחד. עכשיו מה קורה עם מצווה אחת, עשו אותה שני אנשים, אז השכר המצווה מתחלק לשני אנשים, והלימוד במסכת אילו מציאות, שניים מוחזים בתלית, הכוונה היא, אם יש שני יהודים, ששניהם החזירו את אותו ניצוץ למקורו, למשל, שני אנשים התעסקו בלהחזיר בתשובה מישהו, שניהם סייעו שפלוני יחזור בתשובה, אחד יזם, השני בפועל עשה, ובסופו של דבר פלוני נהיה בעל תשובה, ואז הניצוצות של הקדושה התעלו. מי השותף? יש כאן שני שותפים. אחד יזם, אחד שלח את השני, אחד ביצע בפועל. השניים מוחזים בתלית. שניים מוחזים, כל אחד אומר, אני מציטייה. זה שייך אליי. ואז יש דיון בבית דין של מעלה, למי זה שייך הדבר הזה. וככה יש דוגמאות. בעוד כמה וכמה נושאים, איך לומדים בבית דין של מעלה, יש מאמר מאוד מעניין של אדמו"ר הזקן בליקוטי תורה על פרשת הזריע, איך לומדים בבית דין של מעלה דיני נגעים, מה זה נגע שהשיער לבן קדמה לבארת, או הבארת קדמה לשיער לבן, נושא שמופיע בגמרא במסכת בבא מציעא, ויש על זה דיון, בגמרא בעצמה כתוב שלמדו את זה במטיבתא דרקיעא, אדמו"ר הזקן מסביר בליקוטי תורה, איך באמת למדו במטיבתא דרקיעא על הדברים האלה. יש הרבה סוגיות שונות מהגמרא, שיש במאמרי חסידות שונים, ביורים איך לומדים את זה בפנימיות התורה. אז רשב"י, המעלה שלו, שלא רק שהוא, כמו שאמר קודם, הוא המקור של פנימיות התורה, אלא רשב"י גם כשהוא למד ניגלה דה תורה, בניגלה העיר לו בכל דבר הפנימיות. במילא כשרשב"י אומר דבר תורה, ולכן על ידי אמירת תורה שלו, כשרשב"י אומר דבר תורה, המשיך בגילוי אור אינסוף שלמעלה מהתורה. רשב"י ממשיך בתורה שלו אור אלוקי כזה גבוה שלמעלה מכל הכללים של התורה. הכללים של התורה זה בניגלה, בסוד בפנימיות התורה, אין את הכללים האלה. ורשב"י כל הזמן אצלו היה גילוי שלמעלה מכל הכללים. אז לכן רשב"י יכל בלימוד התורה שלו להמשיך השפעות יותר גבוהות מכל חבריו התנאים והמוראים. אם נסכם עד כאן את חמשת הפרקים הראשונים של המאמר, כמה סוגי שפע יכול להיות בעולם על ידי מה? אז התחלנו שקודם כל יש תפילה. תפילה ממשיכה מלמטה למעלה. תפילה יכולה להמשיך, אמנם ממקום מאוד גבוה, יכולה לפעול רצון אלוקי חדש, להמשיך אור יאיר רצון למעלה משורש העולמות, אבל דבר ראשון צריך להתייגע, ולהתייגע יגיעה רבה, וביחד עם זה גם אין הכרח שהקדוש ברוך הוא ימלא את הבקשה. זה לא בא בדרך ציווי וגזרה, זה בקשה. זה האופן הראשון. אופן גבוה יותר, שההמשכה באה מלמעלה למטה, זה לימוד התורה. לימוד תורה של כל יהודי, לימוד תורה סתם. לימוד תורה ממשיך אור בעולם. אבל יש בזה גבול. מה הגבול? שהלימוד התורה לא משנה את הגשמיות של העולם. לא כמו תפילה שמרפא את החולה, את כחולה, או מוריד גשם. לימוד תורה סתם ממשיך קדושה בעולם, אבל הקדושה נשארת רוחנית. היא לא חודרת לגשמיות. משהו, דבר, דרגה שלישית, זה ברכה. ברכה יש לה מצד אחד מעלה שהיא ממשיכה מלמעלה למטה באופן ודאי. לא כמו תפילה שזה רק בקשה. היא עושה גם שינוי בעולם. אבל, מה שתורה סתם לא עושה שינוי בעולם, אבל יש לברכה גבול, יכולה להמשיך רק מה שיש בבריכה, רק מה שיש בשורש. אם בשורש זה לא קיים, אז הברכה לא תועיל. דרגה רביעית יותר גבוה, זה פסק דין בתורה. פסק דין, שחכמים פוסקים דין, אז זה ממשיך מלמעלה למטה באופן של ציווי, וזה גם עושה שינוי בעולם פשוט בגשמיות, אבל יש לזה גם גבול. מה הגבול שלו? הוא חייב להיות רע על פי כללי התורה. אם על פי כללי התורה אין מקור לדבר, זה לא יהיה. זאת אומרת, פסק דין הוא יותר מברכה. כי ברכה ממשיך רק משורש של העולם, אם יש בה בריכה. פסק דין ממשיך אפילו יותר גבוה, אם יש בה שורש של חוכמת התורה, שהיא יותר גבוהה משורש של העולם. אבל לפי הכללים, אם זה לא קיים בשורש גם בתורה, אז הפסק דין לא יועיל. דהיינו, אי אפשר לפסוק דין אם זה לא לפי כללי התורה. הדרגה הכי גבוהה זה תורה של רשב"י, או בכלל של פנימיות התורה. שרשב"י, תורת רשב"י, שהוא המקור של פנימיות התורה, מעלתה היא כל כך גדולה, שקודם כל היא יכולה לעשות שינוי בעולם, ולפעול ניסים בעולם, בגשמיות. ואפילו אם זה לא קיים בשורש, לא של העולם. ואפילו זה לא קיים לפי כללי התורה. על פי חוכמת התורה גם לא ראוי, אולי שהבן אדם יקבל. ובכל זאת, תורתו של רשב"י, שהיא מקור של פנימיות התורה, אצלה מתגלה אור אינסוף, שלמעלה מהתורה באוף בדרך כלל, וזה פועל שינוי מהותי בכל סדר ההשתלשלות. וזה סיימנו לכאורה להסביר למה רשב"י פעל את המשכת הגשם על ידי תורה, ולא עשה את זה על ידי תפילה, למה מצאנו את זה, זה רק אצל רשב"י, ולא אצל תנאים אחרים, כי לרשב"י יש מעלה מאוד מאוד מיוחדת. עכשיו, המאמר הוא לא עוד ארוך בעמודים, אבל יש פה עוד הרבה נושאים מעניינים שעוד קיימים בהמשך המאמר. עכשיו ניתן הקדמה לקראת הפרק הבא במאמר. עכשיו הרבי אומר בפרק הבא במאמר שלכאורה נחזור רגע אחורה. כשדיברנו שתפילה פועלת, למה תפילה פועלת? למה כשיהודי מתפלל, באמת התפילה שלו יכולה לפעול? לפעול רצון חדש. זה חידוש גדול. הקדוש ברוך הוא היה לו רצון מסוים שיהיה משהו מסוים בעולם. בא יהודי ומתפלל, ואומר, יהי רצון מלפניך, תעורר רצון חדש. הוא שופך את ליבו, הוא מתפלל, הוא מתייגע, הוא מתאמץ, והוא יצליח לפעול. בהחלט ייתכן שהוא יצליח לפעול רצון חדש אצל הקדוש ברוך הוא. למה? למה יש כוח כזה גדול לתפילה פשוטה של יהודי פשוט לפעול כזה דבר? אז קודם במאמר הוא הסביר נקודה אחת בעוד ג' ופה הוא מוסיף עוד נקודה. מה המעלה שיש בתפילה שלכן היא פועלת את העניין? ואנחנו נראה ששתי המעלות האלה שיש בתפילה יש את זה גם בתורתו של רשב"י. ונראה למה רשב"י אמר את הדברי תורה דווקא על נושא של גשם, ולמה דווקא על הפסוק הזה. כל הרעיונות העמוקים שקיימים בתורתו של רשב"י בכלל, יבואו לידי ביטוי בנושא הספציפי הזה שעליו רשב"י התפלל. אז ניתן הקדמה, נדבר בעל פה, לפחות את שתי הנקודות שתפילה יש לה מעלה ולכן היא פועלת את השינוי, ובעזרת השם בשיעור הבא אנחנו נמשיך. מה המעלה של תפילה? אז אומר הרב בתחילת סעיף ו', והנה, זה שבכדי לפעול שינוי בנבראים, ובדרך כלל על ידי תפילה, למה בדרך כלל כשאדם רוצה לעשות שינוי? שינוי על משהו, שיהיה רפואה, שיהיה פרנסה, שיהיה גשם, כל שינוי שאדם רוצה. אמרו לו תתפלל. למה לתפילה יש כוח? למה תפילה פועלת? כמובא לעיל סעיף ב' מתניה. הוא מביא בסעיף ב' למדנו מהתניה, שמופיע בתניה בגירת הקודש, שהתפילה רואים שהיא עושה שינויים ממשיים בעולם. למה באמת התפילה עושה את זה? הוא מצד שני טעמים. ישנם שני טעמים למה התפילה יכולה לפעול את העניין. דבר ראשון, טעם ראשון, זה שנעשה שינוי בנבראים, הוא על ידי המשכת אור אינסוף של למעלה מהשתלשלות. הרי למה התפילה עושה שינוי בנברא, עושה שינוי במצב שעליו אנחנו מתפללים? כי נמשך אור אלוקים מאוד גבוה, אור אינסוף של למעלה מהשתלשלות, והיא פועלת את השינוי. אבל מה הנקודה? למה באמת זה פועל את השינוי? אז למדנו בסוף סעיף ג' הוא אמר משפט מאוד מעניין, הוא הביא את הפסוק, למעשה ידיך תחשוף. זה הסוד. הקדוש ברוך הוא פשוט משתוקק למעשה הנבראים. כשיהודי תחתון, נברא, מבקש, מתפלל, מעורר, הקדוש ברוך הוא מתענג מעבודת התחתון. ובגלל שהוא מתענג מעבודת התחתון, זה מה שנקרא בחסידות העלאת מן, מן ראשי תיבות מי נוקבין, כשהתחתון מעורר בקשה מלמטה למעלה, זה פועל התעוררות, העלאת מן, ובגלל שהקדוש ברוך הוא יש לו כיסופין, יש לו תשוקה כביכול, ככה הוא קבע, שיהיה לו כיסופין ממעשי הנבראים, לכן הנברא יכול להצליח לפעול את העניין. כמו משל שמופיע בחסידות על הציפור המדברת, על הטוקי, שרוצים לשמח את המלך, מביאים טוקי שיגיד כמה מילים, והמלך ישמח לראות את זה. אז ממה הוא בעצם שמח? הוא שמח מכך שיש כאן איזה טוקי שאומר כמה משפטים, יביאו לו דרשן ויגיד קצת יותר מכמה משפטים, אבל הוא לא יפעל במלך שמחה כזו כמו הטוקי. למה בכל זאת הוא שמח מהמילים שהטוקי אומר? מכיוון שזה חידוש גדול. טוקי מדבר, זה לא דבר טבעי. אותו דבר כביכול, הקדוש ברוך הוא אומר, כשהמלאך בטל אליי, זה לא חוכמה, זה עניינו, זה מהותו. אבל כשנברא הגשמי, בעולם הגשמי, רחוק מכל דבר, הוא פונה אליי, והוא מתבטל אליי, והוא מתפלל אליי, אומר הקדוש ברוך הוא, זה כמו טוקי שמדבר, זה חידוש גדול. אז יש לקדוש ברוך הוא נחת, והוא משתוקק למעשה ידיו של הנברא התחתון, והנברא התחתון פועל את העניין הזה של האטמן, על ידי התפילה שלו, ולכן התפילה שלו פועלת. זה טעם אחד. טעם שני, עוד סיבה למה התפילה עושה שינוי בגשמיות, אם רק בגלל הסיבה הראשונה, בגלל שהקדוש ברוך הוא מתענג ממעשה הנבראים, אז זה כאילו משהו שהנברא אין לו באמת חלק בתוצאה, אין לו באמת שותפות לעניין שקורה. הוא לא עשה בעצמו שום שינוי, הוא פשוט מתפלל, הוא פשוט מתבטא לקדוש ברוך הוא, ומכיוון שהקדוש ברוך הוא אוהב את זה, לכן התפילה שלו פועלת. בא ביור שני, בא טעם שני שמוסיף על הטעם הראשון, שזה לא רק שהנברא מעורר עונג לקדוש ברוך הוא, אלא יותר מזה. וגם, כי בכדי שיהיה שינוי בנבראים שלמטה, על ידי האור שלמעלה משתלשלות שנמשך בהם, כדי שהנברא יקבל את השינוי שאליו הוא מצפה ומייחל, צריכים הם להיות כלים לאור. צריך להיות כלי, צריך להיות כלי שיכול להיות ראוי לקבל את ההשפעה הזו. ועל ידי העלאת מן מלמטה, נעשה מטה כלי לאור. כשהנברא מתפלל, כשהנברא מעלה מי נוקבין, כשהנברא הקטן מבטל את עצמו לקדוש ברוך הוא, שזה נקרא לאט מן, אז הוא בעצם הופך להיות כלי, הוא נהיה זך יותר, הוא נהיה כלי לקבל את האור שבא מלמעלה. זאת אומרת, שלא רק הטעם הראשון, שזה רק בגלל העונג האלוקי והנברא, אין לו שותפות לעניין. אלא יש גם עוד חלק בעניין. הנברא בעצמו מזכך את עצמו. הנברא בעצמו נהיה כלי לגילוי. ואז כשהגילוי מגיע, הוא מרגיש שייך לגילוי. הוא באמת ראוי לגילוי. אלו שני הטעמים למה תפילה פועלת שינויים. נסכם. טעם ראשון, כי הקדוש ברוך הוא אוהב את זה. טעם שני, כי הנברא מזדכך גם כן, הוא נהיה כלי לזה. שני הטעמים הללו הם הטעמים למה תפילה יש לה כוח להמשיך אור אלוקי גדול, אור אלוקי שלמעלה מסדר השתלשלות. ועל פי זה צריך לומר, נסיים הרי את הקטע הראשון של אות וב, ועל פי זה צריך לומר, דזה שרשב"י המשיך ירידת גשמים על ידי אמירת תורה, זה שרבי שמעון בר יוחאי פעל את השינוי הזה בעולם, הוא המשיך גשם כשהוא אמר דברי תורה, ואמרנו קודם שהדברי תורה שרשב"י אמר הם פועלים שינוי בעולם, ומפני שבאמירת תורה שלו היו שני העניינים, אותם שני עניינים שיש בתפילה. א', שזה עונג אלוקי מהפעולה של הנברא של התחתון, וב' הזיכוך של הנברא של העולם שהוא יקליל הדבר. שני העניינים הללו היו באמירת התורה של רשב"י. כפי שהוא מסכם הוא אומר, המשכה התור אינסוף של למעלה משתלשלות, כיוון שלמעשה ידיך תחשוף נמשך אור אלוקי כזה גבוה, וגם הזיכוך דאמתה כדלקמן. אנחנו נראה בעזרת השם בהמשך המאמר איך שני העניינים הללו שיש בדרך כלל בתפילה היו גם כאן בדברי התורה שרשב"י אמר על הפסוק הנה עם הטוב ומנעים, ולכן הוא פעל את השינוי בעולם שירד גשם למרות שהיה הבצורת. הנקודה כאן היא נקודה מאוד נפלאה שמרוממת מאוד מאוד את תורתו של רשב"י, ואנחנו זוכים לגעת ולהבין את העוצמה הגדולה של רשב"י בפנימיות התורה, בכך שאנחנו כרגע לומדים פנימיות התורה, אז אנחנו מתחברים לתורתו של רשב"י, לתורה של פנימיות התורה, שהיא בהחלט פועלת בעולם את שני העניינים הללו. היא גם ממשיכה אור אלוקי גבוה שלמעלה מסדר השתלשלות, והיא גם פועלת זיכוך מלא בנבראים שיהיו כלים לקבל את ההשפעה הגדולה.